רואה סיבה ללחוץ פליי.
כי מה נעשה? לחצנו פליי, ואז מה?
ואז מה?
אז אני צריכה לדבר.
נכון. אז תדברי. מה שלומך? מה נשמע? מה את מספרת? מחבר עלייך היום מאז שראיתי אותך אתמול.
אז ככה.
כן.
אני אתמול מנסה להגיש עבודה.
סטטיסטיקה.
הסתברות. Close enough.
כן.
רגע. להתמתח.
להתמתח.
אוקיי. והמערכת לא עובדת. אני מנסה מהטלפון, מנסה מהמחשב. קיריל מנסה מהמחשב, כולם מנסים מהמחשב, קסניה מנסה מהמחשב שלה, לא עובד.
אוקיי.
כל המערכת הייתה נגדי. זה התחיל מזה שנעלם לי זה בבנק, חיסכון שלי, עדיין לא הבנתי איפה הוא.
אתמול כל המערכת הייתה נגדך.
כן. ואחר כך זה עבר לזה שלא הצלחתי להגיש את העבודה. אני שולחת מייל למרצה, ואני אומרת לה, טוב, תראי, הנה כאילו העבודה, אני שולחת לך אותה במייל ולא במערכת.
כאילו, נותנת לי.
זה לא מביא לי להגיש שום דבר. אחרי שעה אני אומרת, טוב, ניכנס, ננסה. אחרי איזה 10 דקות. ואז פתאום קסניה עושה לי, הצלחתי לתקן את זה. אני כזה, מה עשית? כזה, לא יודעת, פשוט הצלחתי לתקן את זה. בקיצור, קסניה קוסמת.
נכון.
היא הצליחה לסדר לי את ההגשה של העבודה. אחר כך אני אומרת, טוב, אם קסניה כבר הצליחה לסדר את המערכת ודברים עובדים, אני ארשם למבחן, כי את כאילו צריכה להירשם למבחנים בפתוחה. אני נכנסת, סיפרתי לך את זה אתמול, אני נכנסת להירשם למבחן, ואז עושה לי, את לא יכולה להירשם למבחן, אין לך תעודת סטודנט. אני כזה, ממתי צריך תעודת סטודנט? אפרנטלי, בפתוחה צריך. אוקיי. נכנסת להנפיק תעודת סטודנט, הוא כותב לי, את לא זכאית לתעודת סטודנט.
אבל אני הגשתי הרגע מטלה בהסתברות, למה עשיתי את זה אם אני לא זכאית?
וכאילו, את לא יכולה להיבחן בלי תעודת סטודנט, אבל את לא זכאית לקבל תעודת סטודנט. What the fuck, אוניברסיטה פתוחה? שימי לב למעגל האיבה שנוצר פה. בקיצור, כל המערכת הייתה נגדי אתמול, והתייאשתי, והצבן אותי, אז קראתי לקסניה, ויצאנו לשתות בירה, ואז היה לי שמח זה.
זהו, אז אנחנו אתמול היינו בספר, ואז מהספר, שנפרדנו שם בכיף, נסענו ליום הולדת של אמא של דני, עשינו על האש. סבבה, היינו הכל...
אתה יודעת לעצמי
היינו הכל היה שמח, עכשיו גם היינו בפארק לאומי שנסגר ב-4 ואנחנו הגענו לשם לקראת 2, כי הדרך לקחה יותר משציפינו, חשבנו שזה 20 דקות, בסוף כאילו כל כיוון היה קרוב ל-40 דקות.
וואו.
כן, אז כאילו בסדר, לא נורא, הגענו לקראת 2, הם בדיוק כאילו סיימו להכין את האוכל, שבנו, אכלנו הכל טוב, ואז התחילו לגרש אותנו, כי היה כבר איזה 3 וכאילו הפארק נסגר עוד שעה. ואז... בשלוש ומשהו, אומרים בקרוז, מספר רכב כלשהו שיש לו פנצ'ר. אז אני מקשיב ומבין שזה הרכב שלו. אז הלכנו, עליתי איתו כאילו לרכב, כדי לעזור לו, לא שאני יודעת מה אני עושה, אבל אני אתן יד ומורל.
אני אעמוד שם ועודד.
ועודד ויהיה
אגב, איפה. אגב,
כן.
לא עודד. סליחה שאני קוטעת אותך. אני למדתי איך אומרים ברוסית הפונפונים האלה של המעודדות.
אוקיי.
זה נקרא פיפידסטרי. מה? המילה הכי מצחיקה בעולם, פיפידסטרי.
זה באמת מילה מצחיקה.
אוקיי, תמשיכי. את עומדת שם אחרי דן עם הפיפידסטרי שלך, מעודדת.
ואז אח שלו בא, עזר לנו גם כאילו להחליף שם לרזרבי. עכשיו, עוד יותר, דני היה גמור, כי הוא נסע כאילו מראשון לשם, להביא את אמא שלו. ואז הוא חזר לקחת אותי מרחובות, ואז נסענו לשם שוב.
נהג מונית.
נהג מונית, וזה דרך כאילו כן. יותר ארוכה משציפינו, אז אמרתי לו, טוב, בדרך חזרה, בוא אני כבר אנהג. ואז פנצ'ר. ואז צריך לנסוע לאט ולעצור כל איזה 10-15 קילומטר כדי להחליף,
לבדוק.
כאילו לחזק את הגלגל. כן. אז עד שהגענו לראשון, אז מצאתי לנו פנצ'ריה פתוחה בתל אביב, הורדנו את אמא שלו, העלינו את הדברים אליה הביתה, ואז נסענו לפנצ'ריה הזאת, ואז חזרנו משם הביתה, כבר אחרי שתיקנו את הגלגל, והשעה 6 בערב, ואנחנו כאילו גמורים.
זה פשוט לחזור ולדפוק שנץ.
עכשיו כבר מאוחר, תעשי שנץ, את לא תשני בלילה. ודני גמור,
היום.
תקשיבי, היה לנו את הבקבוק יין שקנינו אתמול, היה לנו עוד 2 בקבוקי יין פושטי כזה שקנינו לפני, פשוט באותו ערב ישבנו, גמרנו את כל הפקבוקים האלה, את כולם כאילו, שתכלס הראשונים היו פשוט מיץ והשלישי, זה היה כבר מחוזק, ותוך כדי אני עושה תחקיר, אז אם יש דברים בתחקיר שהם קצת נשמעים לא ברורים, זה בכלל לא כי עשיתי אותו שהייתי טיפה בהשפעת יין, וזה מביא אותי.
התחקיר שלך, אז אני פולי, זאת הבאבי.
נכון. אני לא אלכוהוליסטית, למרות הסיפור הזה, זה היה יום קשה. זה היה יום קשה, זה היה יום שישי בערב, והוא דרש את
זה. כן, באמת זה היה, אתמול לא יודעת מה זה היה היום המבולגן הזה, הכל כאילו כל המערכת הייתה נגדנו בקיצור.
ממש, מאוד
אוקיי. לפחות היה כיף אצל אורן.
היה נורא כיף. אנחנו עשינו שיער, אנחנו יפות עכשיו.
כן, ואנחנו שוב לא מתעסקות בעיקר, אז וזה אנחנו פודקאסט היסטורי.
שמתעסק בעיקר, בדרך כלל, אולי איש. לא באמת.
כן, מה לעשות?
כן, ואנחנו בוחרות נושא, וכל שבוע מישהי אחרת מדברת על נושא שמעניין אותה, וחוקרת ההיסטוריה שלו.
טם טם טם.
כן, והפעם זה פרק שלי, כאילו לא דיברתי מספיק בכל האינטרו הזה. אז בואו נשמע אותי עוד קצת.
האינטרו הקצרצר.
כן. אז כידוע, חודש יוני הוא חודש הגאווה.
תודה. כן. אני לגמרי לא עושה אבל את הארט בתור...
גאווה.
בתור דגל גנרי כמו שעושים. אני אחשוב על איזה משהו, אבל אני לא רוצה לעשות כמו שעכשיו כל הברנדים עושים. כן. פשוט זה דגל גנרי.
שמה צבעים צבעי הקשת
לא, על... לא, כאילו תחשבו על משהו יותר מקורי. אולי נשים לנו צעיפים.
צעיפים.
של דגל הגאווה, כמו מעודדות כדורגל, יהיה לנו חולצות וצעיפים.
כמו הופעה של ביירן, משחק של ביירן.
בדיוק, כמו משחק של ביירן. די, נו, כמה אפשר כבר לראות פשוט את הדגל הזה מאחורה? תהיו מקורים.
תשקיעו. אנחנו פה בשביל להשקיע. תראי. בכל מקרה. חודש הגאווה. התחלנו אותו, כן, ו... מתי הזמן יותר טוב מעכשיו להיכנס באמת לדבר על ההיסטוריה של הקהילה? כי יש היסטוריה, היסטוריה נורא מעניינת. בואי נגיד שזה לא תמיד כזה rainbows and fun ו...
וחדי קרן ונעצרצים.
וחדי קרן, כן, פחות. אז אני אתייחס בכמה מילים להיסטוריה העתיקה. גם כי כבר יצא לנו לדבר על זה, אז אני רק אתעסקר טיפה, אבל ממש בקטנה להיסטוריה העתיקה של פעם. ובעיקר על המאה השנה האחרונות, כי פה באמת... בעידן המודרני.
היה באמת את כל השינויים.
כן, כל התהליך שהביא אותנו לאיפה שאנחנו היום. אני אכניס דיסקליימר מראש שיכול להיות שאנחנו אומרות משהו לא נכון, או שאנחנו נטעה במשהו בין אם זה בניסוח, ובין אם זה בדיוק ההיסטורי, או פרטים כאלה, אז אתם תמיד מוזמנים לתקן אותנו שוב.
כן, אנחנו גם פה כדי להשכיל.
נכון. אז מוזמנים לכתוב לנו. נתחיל. קודם כל, אם נסתכל על דמויות שונות בהיסטוריה, נגלה שהרבה מהם באמת תועדו כמנהלים יחסים עם בני סלש בנות אותו מין, באופן בלעדי או בנוסף ליחסים עם המין השני. כשקראתי את זה, הראשון שכמובן עלה לי לראש זה אלכסנדר המילטון. הראשון.
לא אלכסנדר הגדול?
לא. אני אגיד לך למה אלכסנדר המילטון.
רונג אלכסנדר.
רונג אלכסנדר. כי המילטון, שזה גם משהו שאני מאוד אוהבת במחזמר, אז הרבה דיברו על זה שבינו לבין ג'ון לורנס, שהחבר שלו, היה ביניהם איזשהו קטע שהוא יכול להיות כאילו קצת בייסקשואל, כי הוא היה נשוי והכל, אבל שהיה ביניהם קטע. וגם במחזמר עצמו, אם תסתכלי בכל המערכה הראשונה על ג'ון לורנס והמבטים שהוא דופק כאילו להמילטון, אז יש שם ניואנסים כאלה של כזה... יש שם מבטים מאוד, כן. אז זה הדבר הראשון שפשוט עלה לי לראש. אבל זה כן, היא אובססיבית. עכשיו,
קצת.
ישנם מקרים של הומואירוטיות ומיניות שתועדו כמעט בכל התרבויות העתיקות. בנוסף, זה משהו שלא ידעתי, נוכחותם של אנשי המגדר השלישי, שהיום בתרבות המודרנית אנחנו בעצם מתייחסים אליהם כאבינארים.
אוקיי.
נון-ביינרי. הם תועדו גם כמעט בכל התרבויות ברחבי ההיסטוריה האנושית. זאת אומרת... אנחנו, יש כאלה שיגידו שפתאום בשנים האחרונות כל כך הרבה אנשים יוצאים כנון-ביינרי וזה, וזה לא איזה משהו שקרה פתאום בשנים האחרונות, עכשיו פשוט העולם הרבה יותר מודרני ומקבל, אז אתה יכול לצאת בפומבי ולפרסם מה אתה ואיך אתה מרגיש עם עצמך, אבל...
אני מרהנת, כאילו אני כזה, כן, זה לא וידאו, אוקיי.
זה לא וידאו, אבל פעם כאילו פשוט, יודעת, זה עדיין היה כאן פשוט אנשים... לא היו מפרסמים את זה באותה מידה, בגלל המוסכמות החברתיות ובגלל שריפה על המוקד, למשל.
בין היתר.
למשל.
כן.
במצרים העתיקה, בתקופת שלטון הפרעונים, נמצאו תיעודים ליחסים בין בני אותו מין. בין היתר, כאילו קראתי כזה על, אם אני לא טועה, שני מניקוריסטים.
מניקוריסטים.
כן, זה מה שהיה כתוב שם, אני מקווה שבאמת הבנתי את זה נכון, אבל זה נשמע הגיוני כי המצרים היו אנשים נורא מטופחים.
כן.
אז מתקופת השושלת החמישית במצרים, שזה בערך 2400 לפנהס, אם אני לא טועה, נמצאו, כאילו, אותם שני מניקוריסטים נמצאו בקברם, כאשר הם מחוברים, מחובקים ונוגעים כאילו אף באף. אז מאמינים שהם היו כאילו זוג שנקבר ביחד במותם. כן. בהיסטוריה שלנו, של כאילו העם היהודי, התנך אוסר על כאילו משכב זכר.
כן, אבל שלי. יש כל מיני, כאילו שאומרים שדוד ויונתן היה להם איזה קטע.
כן, יש פר, כאילו, זהו, זה העניין. התנך אוסר על גברים לשכב עם גברים מבחינת כאילו קיום יחסי מין. בספר ויקרא 18, ככל הנראה, מדובר, כאילו, זה היה כתוב כאילו, אם אני לא טועה בספר ויקרא 18, אבל ככל הנראה מדובר באיזושהי טעות בתרגום או משהו כזה, כאילו לא בדיוק בטוחים שלזה התכוון המשורר.
כמו כל דבר בכל הכתבים, לכי תדעי למה באמת התכוון המשורר.
כן, עכשיו בסיפור נגיד סדום והמורה, מוזכרים מקרים כאלה של משכב זכר, ואחריו הרי כל הערים, כאילו הערים האלה הושמדו בגופרית, ואש מת האלוהים, ועונש מוות שנקבע על תושביה. במדבר קו בית, קרוס דרסינג או לבוש כאילו בגדים של המין השני, בדרך כלל זה מיוחס לגברים שלובשים בגדי נשים, תואר שם כמעשה מתועב. כאילו אפשר לראות עסקורים כאלה בתנך, מצד שני גם יש כאילו ניואנסים ועסקורים לסיפורים, כמו שאמרת, על יחסים כאלה ואחרים.
כאילו הם מציגים, לפחות בתנך, את דוד ויונתן בתור פשוט ברומנס, שהיה שם ממש ממש ברומנס, אבל יש מלא פרשנויות שכאילו זה היה יותר מברומנס, כן. ואומרים שכאילו דוד היה כאילו ביי.
כן. זה בגלל זה אני גם אומרת, כאילו אי אפשר באמת לדעת, ואנשים פשוט לא מפורסמים את זה באותה מידה. נגיד גם על אלכסנדר המילטון, זה הכל כזה פירושים ומהכתבים ומהספרים, כאילו מהמכתבים,
זה,
אבל
יודעת, ביוון העתיקה הם היו סבבה.
זהו, אז כמו שאמרנו, ליוונים, לרומאים ולקלטים ועוד עמים רבים, כאילו בתרבות כן. העתיקה, היו תיעודים מאוד דומים. ונגיד דיברנו בפרק חתונות שלנו, של נרו, הקיסר הרומאי.
כן.
היו גברים ששימשו כקלות במרכאות,
נכון.
והוא הכריח את כל אנשי החצר להתנהג לאותם גברים כאילו כמו הקלה שלו וכמו אשת החצר, נקרא לזה ככה. אז זה משהו שביוון וברומא היה גם מאוד מקובל. כן. דיברנו, אני חושבת שזה גם היה פרק חתונות, אם אני לא טועה, שהתייחסנו לזה, שבאמת באיזשהו שלב אנשים תיעדו את זה בצורה כל כך דרסטית, שכאילו היו פילוסופים או לא יודעת, סוקרים מאותה תקופה שאמרו שכאילו זה יכול להשפיע על האוכלוסייה.
על הילודה.
כן, כי יותר מדי גברים כאילו הם גברים, ואז איך בדיוק אנחנו מתרבים. אז זה היה מאוד פופולרי. הבעיה התחילה כשהדת והכנסייה הקתולית במיוחד.
איך אנחנו אוהבים את הכנסייה הקתולית?
כן. השתלטה באמת על
מישי מישי
מישי מישי. הכנסייה השתלטה באמת על רוב אירופה. וכמו שביהדות אסור, והנצרות מבוססת
על היהדות,
על היהדות פלוס כתבים נוספים, אז כן, הם אסרו את העניין הזה של משקף שכר, הפכו את ההומוסקסואליות למשהו שהוא אסור, ונחשב לטמא וטבו בחברה.
ברור.
ומשם בערך זה התחיל, כל התענוג.
כל הכיף.
כן, עכשיו יש לציין שהיחס האסור, כאילו, היה בדרך כלל כלפי משקף זכר. פחות שמו דגש, נגיד, על יחסים בנשים. כאילו, זה היה, זה לא נחשב. ואז אני אומרת, כאילו, שוב, גברים כתבו את ספרי ההיסטוריה. כי פשוט, עד היום, גברים חושבים שלסביות זה כזה סקסי והכל, אז כאילו, בטח, תעשו מה שאתם רוצות, אבל גברים עם גברים, הלו,
הלו, הלו. גבלד.
כאילו, כן, גבלד, ממש. אז היה פה מאוד חוסר שוויון מהבחינה הזאת, אבל כן. עכשיו, אחרי שבעצם כל העניין הזה הפך למשהו שהוא אסור, זה מאוד מעניין לראות איך הגענו למצב שהיום יש לנו חודש גאווה, ושיש לנו כאילו תוכנית ריאליטי שמוקדשת לדרג שאנחנו כאילו כל כך אוהבים ונהנים לצפות בה. עכשיו, כל זה בעצם מתחיל בסביבות המאה, כאילו מה זה בסביבות? במאה ה-20, ארגוני זכויות הומוסקסואלים, ארגון זכויות ההומוסקסואלים האמריקאי המתועד הראשון, נוסד בשיקגו בשנת 1924,
אוקיי.
הנרי גרבר.
יחסית לא מזמן.
100 שנה? כן. פחות. 93 שנה. הנרי גרבר, מהגר מגרמניה, הקים את החברה לזכויות האדם, שזה בעצם היה ארגון הזכויות ההומוסקסואלים המתועד הראשון בארצות הברית. כאילו הוא במהלך שירותו בצבא ארצות הברית במלחמת העולם הראשונה, קיבל איזושהי השראה ליצור ארגון כזה, אחרי שהוא ראה קבוצה כאילו מאוד דומה, שנקראת קבוצת שחרור ההומוסקסואלים בגרמניה.
אוקיי.
אז הוא חזר מהמלחמה לארצות הברית, והחליט להקים אגודה דומה לזה בארצות הברית. וכאילו ברור שכל הדברים הגדולים קורים בארצות הברית. יש דברים שהתחילו בשאר העולם, אבל...
אבל איכשהו הם הגיעו לארצות הברית, ואז היא התפוצץ.
ואז כן, משם זה הפך לאופנתי. טרנדי. הקבוצה הקטנה של גרבר בעצם פרסמה... גרבר? גרבר?
גרבר,
גרבר, אני לא יודעת איך זה, זה... אני לא יודעת.
אוקיי.
פרסמה כמה מהגיליונות של העיתון שלה שנקרא ידידות וחופש, שזה בעצם היה העיתון או האלון הראשון במדינה שעסק בנושאים הומוסקסואליים. בפשיטת משטרה אילצו את הקבוצה להתפרק בשנת 1925.
נכון, זה לא היה חוקי בארצות הברית עד איזשהו שלב.
יפ, יפ,
כאילו ליטרלי בחוק, לא היה חוקי להיות כאילו...
יפ, 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 אנחנו ניכנס לזה.
כן, גיי.
כן, כן. גם בארץ, אגב, משקב זכר היה אסור את שנות ה-80. אנחנו ניכנס לזה.
בסדר, היה גם בארץ מלא דברים שלא נחשבו בתור אונס עד נראה לשנות ה-90 או איזה בולשיט כזה.
ולפעמים גם עד היום. מקסים. בכל מקרה. אז הקבוצה הזאת בעצם נאלצה להתפרק בשנת 1925, שזה היה שנה אחרי שהם זה, הקמו. 90 שנה לאחר מכן, ממשלת ארצות הברית הגדירה את ביתו של גרבר בשיקגו כציון דרך היסטורי לאומי.
כל הכבוד.
לקח להם קצת זמן, אבל בסדר.
עדיף מאוחר מלעולם לא.
תלוי את מי שואלים, אבל בסדר.
עדיף מאוחר מלעולם לא.
וואל. במהלך מלחמת העולם השנייה, בגרמציה.
גרמציה?
זה תופס גרמניה הנאצית. זה אחלה קיצור.
תמשיכי.
בגרמניה הנאצית, תפרו משולש ורוד הפונה כלפי מטה על חולצותיהם של גברים הומוסקסואלים במכונות ריכוז, כדי לזהות אותם ולהוריד מאנושיותם. שזה ממש כמו שסימנו את היהודים,
כן,
עם מטלי הצהוב.
כן, בטלי צהוב. אז רגע, כן. שאלה.
בבקשה.
את רואה לאן אני חותרת עם השאלה הזאת?
לא.
אם אתה יהודי ואתה הומו, מה אתה מקבל?
שניים. אחד ורוד ומעליו צהוב.
יו.
אני לא יודעת.
זה כאילו להיות גם שם וגם שם אתה מנצח.
אני לא יודעת אם אתה מנצח ספציפית בסיטואציה הזאת. אני לא יודעת אם ניצחון זאת המילה הנכונה. אבל אין ספק שאתה בטופ הרשימה. בוא נקרא לזה ככה. כן, כן. צחוקים. בכל מקרה.
נמשיכי.
כן. אז בשנת 1972 פורסמה בעצם אוטוביוגרפיה בשם גבר עם משולש ורוד. האוטוביוגרפיה הראשונה של ניצול ממחנה ריכוז שהוא בעצם הומוסקסואל.
וואו.
כן, בשנה שלאחר מכן, ארגון זכויות ההומוסקסואלים הראשון של גרמניה, שהוקם מחדש לאחר המלחמה,
ברור.
החליט להפוך את המשולש הוורוד לסמל של שחרור, והוא נחשב היום לאחד מהסמלים של הקהילה הגאה. זאת אומרת, אם אנחנו...
זה קצת מוזר, כי אני חושבת את זה במקביל של אנחנו נהפוך את הטלאי הצהוב לסמל, לסמל של שחרור.
כן. מצד שני, מצד שני, ביום השואה, כמה אנשים שמים תמונות ומפרסמים תמונות עם טלאי צהוב? עם ז'וד שכתוב עליהם.
בסדר, אבל זה הטלאי הצהוב הכאילו המקורי, זה להראות שנשאר, שניצח, אבל זה לא הסמל של
לא,
השחרור.
לא, זה לא הסמל של הקהילה, אבל יש, זה כאילו אחד מהדברים. יש להם את, את הדגל כאילו של צבע הקשת, לכל לטרנסג'נדרים יש את הדגל שלהם. הנה, עכשיו כאילו, סיפרתי לך את זה לפני יומיים, שמישל ויסאז' שהיא אחת השופטות בדרג רייס, במרוץ לדרג של רופול, אז היא פשוט... בכל, באינסטגרם שלה פרסמה מלא מלא תמונות של כל הדגלים שמתייחסים לכולם, כאילו, לגברים הגייז ולנשים הלסביות ולכל כזה. לכל אחד בקהילה יש כאילו את הדגל שלו, שנבחר בכבידה. אבל עוד אחד מהסמנים שלהם. ואנחנו נמשיך. שלושה מחברי אגודת מטאצ'ין, או מטאצ'ין, אני לא יודעת איך הם... pronouncing it. זה היה בעצם ארגון מוקדם, כאילו early כזה organization, שהוקם למאבק למען זכויות ההומוסקסואלים, והם ערכו סוג של משהו שנקרא לגימה, או sip-in, שזה משחק מילים על sit-in, שה-sit-in זה היה איזשהו שם של הפגנות שהיו בשנות ה-60.
אני חייבת להגיד אבל, כאילו, עכשיו שאומרים כזה, הנה הוא... שאנשים כאילו יוצאים בקטע של פעולות לעידוד זכויות גייז או ועד כל מיני דברים כאלה, במה שכאילו, משהו שנראה להם, שכאילו אין זכויות, אני לא מדברת על מה שמבחינת חוק אין זכויות, אלא משהו שנראה להם כמו איזה אפליה, ואנשים כזה, you're so brave, ואני כזה, ועכשיו את כאילו מספרת על אלה שזה ליטרלי לא היה חוקי. המשטרה הייתה יכולה לעצור אותם, להקות אותם, כאילו היה חזה על הפנים, ואנשים עדיין יצאו כאילו להפגין ולהיאבק על עצמם ועל הקהילה שלהם. זה ברייב. זה שאתה כותב לי פוסט בפייסבוק, זה לא ברייב. אנשים כאילו היו יוצאים, וזה באמת היה תוך המון סיכון עצמי.
בטח. אני תכף אכנס לזה. מה שהתחלתי להגיד, שב-66 האגודת מטאצ'ין הזאת, שהייתה מוקדשת לבאמת קידום הזכויות, הם החליטו לעשות סיפ-אין. כאילו, סיט-אין זה היה הפגנות שעשו בשנות ה-60, והסיפ-אין, בגדול אנחנו מדברים על תקופה שמקומות יכלו לסרב, לסרב שירות להומוסקסואלים.
מהמם.
כאילו, את באה לבר, את יודעים או שומעים שאת גיי, וכאילו אנחנו לא מוכנים לתת שירות.
מהמם, כמו סגרגציה.
יפ. אז כמחאה, השלישייה הזאת בעצם התחילה לבקר בטברנות.
אוקיי.
הכריזה על עצמה בגלוי שהם הומוסקסואלים, כן, גייז, ובעצם המתינו שיסרבו להם כדי לתבוע. עכשיו, למרות שרשות המשקאות הממלכתית הכחישה בהתחלה את הטענות על אפליה של אותם גברים, הוועדה לזכויות האדם טענה כי לאנשים הומוסקסואלים יש את הזכות לקבל שירות בברים, שזה כזה, really?
וואלה, וואלה. לאנשים יש את הזכות לקבל שירות מפתיע. שהם משלמים עליו?
מפתיע מאוד, אני יודעת, מאוד מפתיע. במשך השנים הבאות בניו יורק, הקהילה הגיעה התחילה לאט לאט להתבסס ולהרגיש קצת יותר מועצמת. פשיטות משטרה הפכו... רגע. אוקיי, אחרי שהם בעצם עשו את המחאה הזאת, אז הקהילה כאילו התחילה קצת יותר לקבל ביטחון. פשיטות משטרה עדיין היו, שאנשים פשוט היו נכנסים לברים, אבל הם הפכו קצת פחות שכיחות, אבל לא מספיק, אנחנו תכף נדבר על זה.
נהדר.
ובעצם פטרונים של ברים, כאילו, של ברי גייז, שעדיין היו מדוכאים בחברה, יכלו כאילו... כאילו, התחילו להקים יותר ברים שהם משויכים נטו לגייז, והם עדיין היו מאוד מדוכאים, אבל הם אפשרו איזשהו מקלט לאנשים בתוך הקירות שלהם. עכשיו, משהו שאולי...
כאילו, מקום בטוח כזה, שהם יכולים לצאת אליו.
כן. עכשיו, כאילו, שהוא כאילו סוג של מוצהר, כן, הוא מאוד מחתרתי, אבל הוא מוצהר שזה כאילו המקום שלכם, כזה.
אוקיי.
לא שלכם בקטע של כאילו אל תלכו למקומות אחרים, פשוט פה אתם יכולים להרגיש בטוחים כזה, כן. עכשיו, בשנות ה-60 משהו שאני לא ידעתי, ואולי את גם לא תדעי, זה שהמאפיה הייתה זאת ששלטה ברוב הברים האלה של הגייז.
או, וואלה.
כן, בתקופה הזאת בניו יורק, זאת בעצם...
מעניין.
כן, כי זאת בעצם שותפות שנשמעת לא סבירה מצד אחד, אבל מצד שני, יש לך קהילה שצריכה לחיות בשולי החברה.
נכון.
ולא כאילו... לא מרגישה בנוח
בחברה.
בערים הרגילים, כן.
במיינסטרים, נגיד את זה ככה.
ומצד שני, יש לך את ההתעלמות של המאפיה מהחוק, כי על הזין שלהם.
כן, כי המאפיה. כי המאפיה. ואת לא תגידי להם.
בדיוק.
משך חזקה ועצמאית.
כן. אז בעצם השיתוף פעולה ביניהם הפך להיות מאבק די רווחי.
אגב.
בתכלס.
יש לי, איך לא חשבתי על זה? יש לי תחקיר שלם שעשיתי לספר על מאפיות בשיקגו.
אוקיי.
הנה, יש לי רעיון לפרק. תמשיכי.
כן. אז רשות המשקאות הממלכתית ומשטרת ניו יורק פשטו באופן קבוע על ברים שקיבלו והיו פטרונים בעצם להומוסקסואלים. במקום בו החוק בעצם ראה סטייה, המאפיה ראתה הזדמנות עסקית.
ברור.
לגיטימי. בן למשפחת ז'נוביז, שנקרא טוני לוריה, שמוכר גם בשם טוני השמן, רכש את פונדק סטונוול בשנת 1966, והפך אותו לבר גייז במועדון לילה.
כמו שצריך.
כן.
עכשיו, כל הכבוד למאפיה.
כן. עכשיו, אני לא יודעת אם השם סטונוול מוכר לך.
לא.
לא?
לא.
כי במרוץ לדרג של רופול היו כמה אזכורים במהלך פרקים שונים.
אני לא מקשיבה לדיבורים שלהם. אני רואה את המשימות, ואני רואה את ה...
כמה הן יפות על הבמה.
ואני רואה כמה הן יפות על הבמה. זהו.
ואת מקנה.
לא.
לפעמים.
לא.
בכלל לא.
לא. לא תגידי לי.
מי זאת הייתה סבתא של קיריל ששאלה אותך למה את לא יכולה להיות
יפה כמוהם? כן, אנחנו יושבות רואות רופול. ואז הן עושות המסלול, וכולן יפות וכוסיות כאלה, ומופרות יפה עם הפאות והשמלות המעממות שלהן. ואז מרים את רופול, מגיע סבתא של קיריל, ועושה כזה, אוי, מה זה הילדה היפה הזאת? ואני עושה לה, זה בחור. והיא כזה, איך בחור מתאפר כל כך יפה ואת לא? תלמדי. ואני כזה, סליחה.
I feel very attacked right now.
כן, I feel very attacked. כאילו, תתעסקי בעיקר, את אמורה להיות סבתא סובייטית ולהיות בהלם שזה גבר, לא לרדת עליי שאני לא מתאפרת. שזה גם גישה מאוד סובייטית, אז אני חלוקה עכשיו.
כן, היא עשתה את תפקידה כמו שצריך. אז לפני שאני נכנסת איתך באמת להסביר לך קצת על סטונוול, בואי נדבר על דרג, אם כבר נכנסנו לנושא.
אני אוהבת דרג.
איך אני אוהבת. בשנות ה-40, ה-50 וה-60, נעצרו באופן קבוע אנשי הקהילת הלהט"ב בגין הפרה של מה שנקרא כלל שלושת המאמרים, או חוק המשולש, החוק המשולש. הכלל קבע כי אדם נדרש ללבוש לפחות שלושה פריטי לבוש המתאימים למגדר שלו, כדי להימנע ממעצר בגין קרוס דרסינג.
החוק נגד זה? נגד קרוס דרסינג?
כן.
עכשיו, יופי.
עכשיו, אנשים לקחו אותו נורא ברצינות וממש כאילו דיווחו למשטרה אם הם ראו מישהו שמפר את החוק הזה. הבעיה היא שהחוק מבחינה טכנית מעולם לא היה קיים.
כאילו זה מישהו המציא חוק, אבל לא היה באמת חוק כאילו כתוב.
בואי אני אכנס לזה יותר לעומק. בפועל...
אני מבולבלת.
בפועל נראה שהמשטרה השתמשה בדרך כלל בחוקים ישנים, לעתים קרובות שאינם קשורים זה לזה, במטרה לפגוע ולעצור את חברי הקהילה. בניו יורק, החוק הנפוץ נגד הקהילה מתוארך לשנת 1845, ובמקור הוא נועד כדי להניש חקלאים כפריים, שנטו להתלבש כמו ה-Native Americans, עם קולה כזה,
כן.
צבעים על הפנים וזה, כדי להימנע מגביית מיסים.
ואז כאילו שיחשבו שהם נייטיב אמריקנס והם לא משלמים
כן,
מיסים.
כן, ואז כאילו הם נמנעים מתשלום מיסים, אז בעצם בניו יורק לקחו את החוק הזה, אמרו אוקיי, הם היו כאילו מתאפרים ושמים על עצמם זה, אז בעצם זה מה שאתה עושה עכשיו, בואי איתי לכלא.
מדהים.
הסיון שלי, כן. חוקים המפלילים את מלכות הדרג התפשטו כמו אש ברחבי ארצות הברית באמצע המאה ה-19. כמו שאמרתי, זה שבניו יורק משנת 1845 הוא אחד מעתיקים ביותר. הקריטריונים הנוספים שהם הכריזו כפשע הם פנים צבועות, דהויות, מכוסות או מוסתרות בצורה כזו או אחרת, בזמן שאתה בדרכים או בכביש מהיר ציבורי. בגדול, החוקים האלה היו כיסוי למצוא סיבות למה לעצור בעצם קרוס דרסר, אז מלכות דרג, והוא נקרא חוק המסכות או מסקרייד לא. זה לא באמת חוק, פשוט מצאו איך להלביש.
נו,
כן.
עושים, אגב, גם מדינה, עורכי דין, כל מי שמתעסק במשפט עושים את זה מלא, לוקחים איזה חוק וכזה,
מלבישים אותו איך הוא רלוונטי לי עכשיו.
כן.
Yes. שזה כאילו לא חוקי, אבל זה גם לא בדיוק
חוקי.
נכון, וחוקי.
תחום אפור כזה.
יפ. אז כמו שאמרתי, הפאפ סטונוול, שהיה ברשות המאפיה. בואי רגע. ניכנס ונבין למה הוא נורא משמעותי להיסטוריה של הקהילה הלהט"בית. בליל קיץ חם מהרגיל, בשנת 1969.
סיפור.
כן.
סטורי טיים.
סטורי טיים. פשטה המשטרה על הסטונוול אין, הבר שהיה ממוקם אז בגריניץ' וילג' בעיר ניו יורק, והיא שימשה באמת מקלט לקהילה הלהט"בית, כאילו הגאה, לסבית וטרנסג'נדרית כן. בעיר. עכשיו, זה היה משהו שהוא היה נפוץ באותה תקופה, אבל באותו הערב חברי הקהילה החליטו להשיב מלחמה.
אוקיי.
הם התחילו מרד שהשיק עידן חדש של התנגדות ומהפכה בעצם. פה זאת הייתה נקודת המפנה. אחרי חצות בליל שישי חם, באופן לא סביר, כמו שאמרתי, בין ה-27 ל-28 ביוני, הסטונוול היה מלא באנשים, ששמונה שוטרים סמויים לבושים בלבוש אזרחי, ביניהם היו שישה גברים ושתי נשים, נכנסו לבר. בנוסף לעובדי הבר, הם גם יעידו מלכות דרג ותומכים אחרים למעצר.
ברור.
קציני NYPD נתפסו, נוספים הגיעו ברגל ובשלוש מכוניות סיור, והחלו לעצור את הנמצאים במקום.
כמובן.
אבל אישה טרנסג'נדרית אחת התנגדה למעצר, והתחילה לזרוק בקבוקים על השוטרים. יפ.
זה גברת.
ממש גברת. על פי דיווחי העדים, הקהל התאסף בחוץ בינתיים בגלל המאומה שהייתה בפנים, החליט להתפרץ פנימה, לאחר שהמשטרה פגעה באישה שלבושה בלבוש גברי, והתלוננה כי הזיקים שלה היו צמודים מדי. אנשים התפרצו פנימה, התחילו להתגרות בקצינים, קראו להם פיגז, זרקו עליהם כל מיני פניז ואגורות, לאחר מכן בקבוקים, כמו שאמרתי.
אני לגמרי מדמיינת את זה בתור שזה מתחיל מ... קח 10 אגורות, 10 אגורות גם עליך, ואז מישהו כזה, מה 10 אגורות? בקבוק. כאילו שזה אסקלייטד מאוד מהר.
מאוד קוויקלי. חלק מהקהל חתך כאילו סלאשט צמיגים של רכבי משטרה.
איך אני אוהבת שאת יודעת עברית?
כן, אני לומדת תוך כדי כל יום מחדש. יש היסטוריונים שטוענים שמי שהתחיל את הפרעות היו ילדים הומלסים או ילדי רחוב להטאבים שראו בסטונוול את המקום היחיד שבו הם יכולים להרגיש בטוחים ובבית. Okay. בגדול היו שם מכות ומאומות עד הבוקר, באיזשהו שלב זה נרגע, ולפי מה שאני יודעת לא היו הרוגים, אבל היו הרבה שוטרים שנפצעו ונפצעו קשה במהלך המאומות. ביום של המחרת...
אלימות היא לא הדרך, היא הפתרון.
סוג של. ביום למחרת הפאב נפתח שוב, למרות שהפעם הם לא הגישו אלכוהול, כי מכירת אלכוהול בלי אישור או משהו כזה, זה היה אחד הסעיפים שבגללם המשטרה, כאילו...
פשטה על הבר בתירוץ הזה.
בדיוק. אז הפעם הם לא הגישו אלכוהול, אבל הם נפתחו מחדש כאילו כלום. וכאילו פשוט התחיל להיפתח שוב ביום למחרת, בימים שאחרי המשטרה הגיעה שוב, אבל... אחרי המאומות של סטונוול, הם פשוט התחילו להיות הרבה יותר מרוסנים. הם לא עצרו או אפילו כוח ואלימות באותו אופן, כי הם הבינו שלאנשים נמאס ופשוט הם מתחילים להתנגד.
כן, ברור, באיזשהו שלב מה שנקרא, כן. המקל נשבר.
כן, וגם כאילו, את מתחילה לחשוב קצת מבחינת השוטרים, עד עכשיו לא היו מתנגדים, עכשיו אתם, בוא נגיד, 10 שוטרים. כן. שפושטים, 20 שוטרים שפושטים על
בר. על מועדון של כאילו 100 איש במינימום.
כן. אתם כאילו לא ביד רמה, כאילו, אתם כבר לא למעלה. כן, לא כוחות, אז פחות. חברי הקהילה התחילו לפעול ליותר גיבוש והעלאת מודעות ולהפיץ עלונים על הקהילה, כדי באמת לחזק את הקשר. אנשים התחילו לצעוק סיסמאות כמו gay power and we shall overcome. ובגדול מרגע זה, הסטונוול הפך לנקודת מפגש של אקטיביסטים בקהילה.
אוקיי.
זה כאילו באמת היה רגע המפנה והפך למוקד שלהם. מהומות סטונוול הבהירו כי תנועת הלהט"ב צריכה להיות חזקה וגלויה כדי לדרוש שינוי. 5 חודשים לאחר ההתפרעויות, פעילים הציעו החלטה בוועידה האזורית המזרחית של ארגוני הומופילים בפילדלפיה, לערוך מצעד בעיר ניו יורק לציון שנת השנה לפשיטה.
אוקיי.
ההצעה הייתה מצעד שנתי ביום שבת האחרון של חודש יוני, ללא שום תקנון לבוש או גיל. כאילו, come as you are. כן, come as you are.
Come as you are.
כזה.
אני לא יודעת את המילים. מה, איך נעביר פרק בלי שאני אשיר?
נכון, זה כבר נהיה מס. כאשר המארגנים חיפשו סיסמה לאירוע, חבר בוועדת התכנון על... כאילו אל קרייג שוונמייקר, הציע גאווה, כאילו פרייד, הרעיון של גיי פאוור או כוח גייז, נזרק באוויר גם הוא, אבל בעצם שוונמייקר טען כי אמנם לאנשי הקהילה בזמנו לא היה כוח, אבל דבר אחד שהיה להם הוא גאווה. וכך בעצם נבחר הפרסמון הרשמי של מצד הגאווה הראשון, say it loud, gays proud.
אוקיי.
כאילו שם זה התחיל. עכשיו, זה בעיקרון האזורים, זה כאילו הפרטים שהובילו לתחילת המהפכה בארצות הברית. מן הסתם, יש עוד אירועים מרכזיים של איך זה גדל ואיך זה התבסס וזה, אבל אני רוצה להיכנס קצת להיסטוריה של הקהילה שלנו בארץ, כי בכל זאת הזמן שלנו מוקצב. אז ההיסטוריה שלנו פה. בשנת 1974, גאווה עוד לא ממש הגיעה לישראל, כאילו כל הקונספט תראי. של הגאווה. אנחנו באיחור.
אנחנו באיחור בהרבה דברים.
כן, לא היה עדיין טרנדי. על כן, באותה השנה נערכה מחאה בכיכר מלכי ישראל, שהיום אנחנו מכירים אותה ככיכר רבין. כן. ובה בעצם מחו על הלהט"בים בישראל למען זכויותיהם, מאחורי מסכות.
שלא ידעו בטעות.
שלא ידעו.
כן.
במחאה השתתפו 20 פלוס, כאילו 20 ומשהו גברים הומוסקסואלים, ונערה סטרייטית אחת, וכולם חבשו מסכה. היחיד שהפגין ללא מסכה היה סיוון מלכיאור, שהפך בשנה וחצי שלאחר מכן ליושב ראש האגודה.
כל הכבוד.
כן. בשנת 1977, ב-17 בספטמבר, החליטה האגודה הלהט"בית שנקרא באופן רשמי האגודה לשמירה על זכויות הפרט, שזה בעצם היה השם בזמנו, כי אסור היה עדיין להכניס לרשומות של אגודות בישראל את המילים הומואים או לסביות.
באמת?
יפ, אסור. אז זה כזה, האגודה לשמירה על זכויות הפרט.
כמובן.
הם החליטו לחגוג את השנה להיווסדותה. על כן הם ערכו את האליזיאדה.
אליזיאדה, איזה נהדר זה, למה לא קוראים לזה עד עכשיו?
האמת שכן.
אליזיאדה, זה גאוני.
האמת שכן, זה ממש פספוס וכאילו...
וואי, איזה...
שווה לשקול מחדש.
כן, זה מהמם, אליזיאדה.
ממש שמח.
כן,
אליזה. כן, אז הם ערכו אותה בפארק הירקון. זה היה אירוע שבו אנשי הקהילה בארץ מגיעים לחגוג ולציין בעצם את הקמתה של האגודה. בניו יורק... בעצם נמצא בית הכנסת שנקרא בית שמחת תורה, והוא נחשב לבית הכנסת הגהה הכי גדול בעולם.
אה, כן.
כן, ובשנת 1979, הקהילה של אותו בית כנסת הגיעה לארץ, וקיימה פה את...
באיזה שנה?
1979.
אוקיי.
הגיעו לארץ וקיימו פה את הכנס הרביעי הלאומי ללהט"בים יהודים. בכנס הזה הם קיימו תהלוכה קטנה בכיכר דיזינגוף, ויש שמחשיבים אותה למצעד הגאווה הראשון של תל אביב, אבל בפועל השתתפו בו רק כמה עשרות משתתפים שהקיפו את המזרקה של דיזינגוף כמה פעמים.
אני מבינה, ועכשיו אם את רוצה ללכת לראות את מצעד הגאווה בתל אביב, את מפוצצת באנשים שעומדים לך ככה על הפרצוף שלך, שלא לדבר בכלל על להגיע לשם עם רכב.
לא, לא עושים את זה. אבל תחשבי, כאילו איך ב-79 היה כזה סוג של צעדה קטנה, שזה כאילו, כן, של כזה 20 איש שבאו להקיף את המזרקה בדיזינגוף,
כן.
ולאיפה אנחנו היום. בנוסף, האמריקאים ניסו לעברת ולשנות את המילים הומו ולסבית לנעימים ונעמות.
נעימים ונעמות, תודה לאל כן. שזה לא נשאר.
כן, על שם הביטוי התנכי שאומר הנאהבים והנעימים, אבל לא ממש הלך להם.
ברור, כי זה גרוע.
כן. 1988, היה בארץ חוק איסור על משכב זכר. החוק קבע כי מי שעושה את אחד מהדברים הבאים, שהם שוכב עם אדם שלא כדרך הטבע,
שלא כדרך הטבע.
שלא כדרך הטבע.
ברור.
שוכב עם בהמה, מרשה לגבר לשכב עמו, או מרשה לגבר לשכב עמה, שלא כדרך הטבע, שאני מניחה שזה כאילו...
מעשה סדום.
מעשה סדום. דינו מאסר של 10 שנים. למה את נותנת לו לעלות על השולחן ומזיזה את הלפטופ שלך?
כי הוא תינוק והוא יעשה מה שהוא רוצה.
זה כאילו, ליטרלי, ריין פשוט בא בצורה מאוד חצופה, עלה על השולחן, ופולי, בהכי נונשלנטיות, מרימה את המחשב, מזיזה אותו כדי שיהיה לאיפה לשבת, וזהו. ועכשיו יש חתול על השולחן.
שמתלטף על הלפטופ. ריין.
תורידי, תורידי את החתול מהשולחן לפני
שעושה לנו. אני לא יכולה, כי אני מחזיקה את הלפטופ חיים שלי בלב.
למה הזזת אותו מלכתחילה?
כי הוא היה ממש מתוק. אוקיי, הנה, בסדר, סידרתי את מה שהוא עשה. הוא לחץ על איזה משהו. כן.
לגרם המנחה השלישי של הפודקאסט, נוסיף אותו לארט בהמשך בחיי, זה כאילו חתול פח. נראה לי בארט של הפרק הזה, את צריכה לשים אותו על השולחן.
חתול נזק.
חתול פח. טוב, אז דיברנו על החוק של האיסור משכב זכר. כמו שאמרנו, עד 1988, בעצם אסור היה לשכב שלא כדרך הטבע, והחוק אמר שאם כאילו אתה נתפס ונידון על, כאילו, נשפט על אחד מהסעיפים האלה, דינו מאסר של 10 שנים.
מדהים.
כן.
ואם אני בקטע?
בקטע של מה?
אם את דיאבצ'קה.
אישה שבקטע של מעשה סדום?
כן.
את... כלא. את
נכנסת לכלא ל10 שנים.
כן. אולי בכלא תוכלי לעשות גם, אבל...
לא, הייתי בכלא נשים.
כן, זה פחות נעים. בשנת 1988, כמו שאמרנו, הצליחה שולמית אלוני לבטל את החוק הזה. מן הסתם הייתה הרבה דרמה מסביב לביטול החוק.
כן,
כי
ברור.
כי בעיקר כל החברה הדתיים לא היו מאוד בעד.
כל השסניקים שלנו שאנחנו אוהבים.
כן, אבל החוק בוטל. הל כן, שנה לאחר מכן,
למרות שעכשיו, את יודעת, ברדק הזה שאמור להיות הממשלה שלנו, שאני לא מבינה בכלל מה קורה שם, תקשיבי, זה פשוט...
משמש של הכל מהכל.
כן, זה כאילו סלט פירות עם סלט ירקות ביחד, סו ברכה.
כן.
כזה. אז לא רק, כאילו, את יודעת, נגיד הדתיים הם נגד זה, היה שם מלא התבטאויות כאילו של...
רם.
של רם, של נציגים מרם, שהם יצאו ממש נגד כל הדבר הזה, וזה מצחיק אותי, כי כאילו מרץ בעבודה, שהם
הכי...
בממשלה, אז הם הכי בעד זכויות להט"ב. אלה לא.
שיהיה לנו בהצלחה.
יש לך כאילו את ימינה, שהם כזה.
כן.
כאילו הם לא, אבל אנחנו מקבלים, אבל אנחנו לא נעודד חקיקה, אבל אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל אנחנו לא נעודד חקיקה בנושא הזה. ואז יש לך כאילו גם את גדעון סער וליברמן, שאין לי מושג מה הדעות שלהם לגבי הדבר הזה, לא נראה לי שיש להם אפילו קטע על זה במצע.
לא.
ואז יש לך איכשהו את לפיד, שערבב את הגן ילדים הזה, ואמר, you go play, diversity. כזה.
ועכשיו הוא יצטרך להיות גננת.
כן.
כן. שיהיה לנו בהצלחה. בכל מקרה, אז ביטלו את החוק הזה ב-88, ושנה לאחר מכן, ב-89, החליטו בארץ שהגיע הזמן לציין גם פה את מהומות סטונוול.
אוקיי.
שזה בעצם 20 שנה אחרי המאורע עצמו. וכך בעצם התקיים בארץ שבוע הגאווה הראשון בישראל. ואפילו הוא מקבל סיקור אוהד בתקשורת.
אוקיי.
רק שהכותרת הייתה, ההומואים בארץ ההומוסקסואלים, סליחה, בארץ חוגגים שבוע הגאווה. עם זאת, בסיקור הם לא מתייחסים לקהילה הטרנסג'נדרית, הלסבית או הבייסקסואלית.
זה רק כאילו הומואים.
רק הומואים. אבל כאילו, זה גם מה שאמרתי לך, שהם איתם היה הכי הרבה, כאילו.
נגדם היה הכי הרבה בז.
למרות שזה אפילו לא נכון, כי גם נגד טרנסג'נדרים היה הרבה בז. כאילו, זה גם היה משהו שהוא מאוד לא מקובל. אני אכניס פה בחצי משפט, זה משהו שלא הכנסתי לתחקיר, אבל קראתי על בעצם האישה הטרנסג'נדרית הראשונה בארץ, שזה היה בשנות ה-50-60 כזה לדעתי. בעצם מדובר באדם שעלה מגרמניה, ואף פעם לא הרגיש בנוח בגוף שלו, הגיע לוועדה הרפואית בארץ,
ביקש לעשות, כזה.
כן, ביקש לעשות את הניתוח, מן הסתם אמרו, לא, כי...
עכשיו לדעת זה על חשבון המדינה.
אומר לי.
את לא משלמת שקל.
נהדר.
אמא שלי עושה ניתוחים כאלה, יצא לה לעשות כמה וכמה פעמים.
אומר לה. מהמם? לפחות זה. אז, כשזה לא היה מקובל, זה הגיע למצב שהבן אדם, אני מצטערת על הגרפיות מראש, מקסימום תדלגו קצת קדימה, אבל חתך את עצמו לבד, סירס את עצמו, הגיע ככה לבד לבית החולים אסף הרופא,
ואז אילץ אותם, כאילו.
והסן שלי אמר להם, עכשיו אין לכם ברירה אלא לנתח אותי. אז הם ניתחו אותו. כן, אז הם ניתחו אותו. אגב, זה לא פעם ראשונה שאני שמעת על מקרה כזה של אדם שמסרס את עצמו, כדי שלא יוכלו לבוא וכאילו...
כן, שלא תהיה ברירה אלא...
שלא תהיה להם ברירה אלא לנתח. הבנתי שאחר כך היה מקרה נוסף שהוא כאילו, אני לא יודעת בדיוק מה היה התהליך שקרה שם, אבל שהוא עשה משהו דומה שוב, כדי שיסיימו את הניתוח עד הסוף.
ובוי.
כי זה לא היה סירוס מלא, או whatever, אני לא בדיוק יודעת. אבל כן, זה היה כאילו המקרה הראשון של אישה טרנסג'נדרית בארץ, וככה זה היה צריך להיעשות.
Good times.
יפ. אז גם לקהילה הזאת לא היה כיף בכלל. אז באותו שבוע גאווה שעשו בעצם, אין עדיין התייחסות בתקשורת לקהילה הגאה או הלהטאבית, וגם לא לתת קהילות האלה בתוך הקהילה הלהטאבית. עכשיו, זוכרת שדיברנו על הבית כנסת הזה ב-1979, כן. שהגיע לארץ. אז במהלך הכנס שהם עשו, הם בעצם נטעו 3,000 עצים ליד קיבוץ להב בנגב.
אוקיי. בתפורדם.
כן. והם כאילו עשו שם סוג של יער, אבל הקרן הקיימת לישראל סירבה להציב שלט שמתייחס למי היו התורמים באותה שנה, ב-79, כי התורמים היו גייז.
כן, אז לא, גוואלד עשו.
גוואלד.
שקצה.
כן. על כן, לאחר שבעצם בוטל החוק שאוסר על משכב זכר, הקהילה בארץ החליטה להכניס, התחילה להתכנס לתודעה הישראלית, והתקשורתית גם באופן יותר רעוד, ובמסגרת אירועי שבוע הגאווה של 1992, מקיימים בדיעבד טקס שחונך את היער הזה, ומציב לא, שלט מגניב. במקום. כן, בטקס של רב משתתפים כזה.
כל הכבוד.
יפ. 1993, יושב ראש האגודה של הקהילה ובן זוגו, והחליטו שהגיע הזמן לקיים מצעד גאווה בישראל.
עליזי ידע.
כן, אבל לא.
לא מצעד תגידי. גאווה כבר. אני עכשיו מתה על העליזי ידע, וזה הולכת להיות המילה האהובה עליי.
אז בעצם מה שהם עושים זה מצעד, אבל זה לא בדיוק מצעד, זה כאילו מצעד במכוניות. 14 רכבים שנסעו ברחוב דיזנגוף, וניפו את דגל הגאווה. את המצעד הם סיימו בהפנין כזה בגינת שנקין, ועליהם ממש נחמד.
כל הכבוד.
מצעד מהסוג הזה של הרכבים נמשך בערך 5 שנים, עד 1998, ואחרי שדנה אינטרנשיונל זכתה באירוויזיון והביאה עוד מודעות לנושא הלהט"בי, למשמעות של דגל הגאווה והמאבק לשוויון, וגם כאילו עימותים עם המשטרה שעדיין קרו לפעמים בתוך הקהילה.
ברור.
כל זה העלה עוד מודעות בציבור, והחליטה הקהילה הלהט"בית לרחב על הסיקור התקשורתי שהם מקבלים, ולקיים את מצעד הגאווה הראשון, האמיתי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום.
אליזיאדה האמיתית.
כן, שהיה ססגוני.
כל הכבוד.
ורב משתתפים, האגודה הלהט"בית ארגנה את המצעד כל שנה עד בערך, עד 2007.
אוקיי.
ובשנת 2007 החליטה עיריית תל אביב על מימון מלא של כל האירועים העתידיים, כי תל אביב.
כן, כי תל אביב.
מצעד הגאווה הפך, כאילו, שהיה אז, הפך למה שאנחנו בעצם מכירים היום, סוג של, ובעצם היום הוא אחד המצעדים הגדולים והמוכרים בעולם. הוא
כן, משך מלא מגיעים לפה.
המון תיירים מדי כן. שנה, כאילו תל אביב הפכה למרכז, כאילו, גאה מאוד גדול בעולם.
כן, כן, מלא מגיעים לראות לפני, המצעד שלנו.
כן, לפני שנתיים, אם אני לא טועה, זה היה לפני שנתיים, שניל פטריק הריס ובן זוגו כן, הגיעו לארץ והובילו.
כן, ואז פרכטר עשה איתם די-ג'יינג, כן. כי פרכטר מגניב.
יפ. והם בעצם הובילו את המצעד בארץ, וזה מטורף, כי זה מראה על כל כך הרבה, כאילו, עבודה של הקהילה, ושל ארגונים כן. בארץ, שהפכו אותו לכזה מוקד של גאווה, שכאילו ניל פטריק הריס, אני מבחינתי זה כאילו וואו,
אני
כן?
מתה על ניל פטריק הריס, איזה ילדים יפים יש לו.
כן.
ילדים שלו כאלה יפים.
תאומים מהממים, מהממים. אז זה בגדול הסיקור שאני עשיתי, כמובן שאם יש לכם דברים נוספים, תוסיפו. אני רק אוסיף שאירועי הגאווה השנה מתקיימים בכל רחבי הארץ, מגוש דן, לצפון, לדרום, לירושלים.
גם בראשון הם תלו לנו מלא דגלים בכל העיר.
כן, גם בראשון אמור להיות איזשהו מצעץ לשאירוע, עדיין לא אמרו מתי זה יקרה, אבל יש הרבה ערים בארץ שכבר כתבו תאריכים של מתי האירועים מתקיימים אצלם. כן, אז למי שמעוניין באתר של האגודה למען הלהט"ב בישראל, יש את הערים והתאריכים המלאים לכל האירועים האלה.
בקרוב. כן. בעיר הקרובה לביתכם.
כן, בעיר הקרובה לביתכם. גם האקדמיות השונות בארץ מקיימות אירועים, אז אתם יכולים להיכנס לשם להתעדכן. בתל אביב כרגע מתקיימים אירועים מאוד קטנים, עדיין לפי מה שאני הצלחתי למצוא, לא הוחלט על תאריך סופי למצעד הגאווה התל אביבי.
כי קורונה עדיין בעולם.
סוג של כן, אבל מסתמן שזה לפי מה שהצלחתי להבין, זה קורה כנראה ב-25 לשישי, עדיין לא רשמי, אז אם זה מעניין אתכם, תעקבו באמת אחרי הקהילה והעדכונים של האגודה. בגדול זהו, יש עוד הרבה מה לומר, ושינוי זה משהו שלוקח זמן, וזה דורש אירועים גם קטנים וגם גדולים, כדי ששינוי יקרה. אבל אני מקווה שהצלחתי לתמצת את ההיסטוריה בגדול, ותקנו אותנו, תוסיפו לנו, אנחנו זמינות בפייסבוק ובאינסטגרם, ובינתיים אנחנו יושבות פה ומחכות להופעה של ביאנקה דל ריו
שנדחתה כבר פעם רביעית.
שלישית. זה אמור להיות יוני שנה שעברה, אבל אז קורונה, ואז אני נדחה לנובמבר, ואז קורונה, ואז אני נדחה לעכשיו, אבל אז מבצע.
ואז זה נדחה עוד פעם רביעית, זה נדחה.
זה נדחה עכשיו פעם, כן.
פעם רביעית.
כן, לשלישי בספטמבר. ויש גם את הדרג הפלוזה, שאני לא יודעת מתי זה נדחה, אבל לזה אנחנו לא קנינו כרטיסים.
לא, כי הוצאנו 5,000 אלף כסף לשבת בשורה שנייה בביאנקה.
כן, ה-VIP
של ביאנקה. זה היה מבצע, ישבנו 4 מחשבים, ניסינו לתפוס כרטיסים.
יו, נראה לי שדיברנו על זה כבר פעם. אני על המסך של הבקרה, על המסך שלי, כאילו על הלפטופ שלי, ובטלפון מנסה לתפוס כרטיס.
גם אני, בטלפון ובלפטופ, ודני ישב.
ודני ישב בעבודה הישנה שלו, היו לו 4 מסכים, והוא פתח את זה על כל המסכים.
כן.
ומחירת כרטיסים נדחתה איזה 3 פעמים באותו
נכון,
ערב.
נכון, אנחנו פותחים לנו כי האתר קרס.
האתר קרס. ודני כפר עליו, הצליח
לתפוס לנו 2 כרטיסים, שורה שנייה.
כן, עכשיו, את יודעת מה הכי מצחיק בכל הסיטואציה הזאת? שאני אמרתי אז, אני ודני בזמנו עוד לא יצאנו. ואני אמרתי לו שכאילו, תקשיב, אם אתה תופס כאילו כרטיסים לביאנקה, מבחינתי אנחנו מתארסים, מתחתנים, מה שאתה רוצה. מפה לשם.
פתחת לעצמך פה.
פתחתי לעצמי פה, ועכשיו מפה
לשם. עכשיו
נתקוע פה עם דני.
נתקוע פה עם דני.
בראשון. יפ. והאמת שאני עומדת, את רואה, אני בן אדם שעומד במילה שלו בסדר. אני עומדת מאחורי הדברים שאני אומרת. כן. אז כיף ושמח, ועכשיו אנחנו גם שמעתי על הדרג ברנץ' שממש בא לי ללכת.
כן, צריך לראות מה ואיך זה יוצא ואיך זה מבחינת תקציבים.
יפ.
ואז אנחנו נלך לאכול ברנץ'. גם ברווקות שלי עשינו הרי...
היינו בוורק.
היינו בוורק ברווקות, ואנחנו היה ממש נהדר. היה ממש ממש כיף.
כן.
אז הלכנו לקולי והשתכרנו מלא.
ורקדנו עם תיירים גרמנים שהזמין אותנו ליגר. ושמנו עליהם מינומה. רווקות זה כיף.
אם היינו כבר בקטע של הקרוס דרסינג, אז עשינו קרוס דרסינג מאולץ.
וואו, ממש.
לתיירים הגרמנים, כן.
יאו, מה עוד אפשר להגיד? כיף, שמח.
אז אנחנו בכל אפליקציות הפודקאסט הקרובות לביתכם. באינסטגרם, ובפייסבוק, ובמייל. סקוט בעיקר, gmail.com, כאילו זה 2002. תעקבו אחרינו, תאהבו אותנו.
תכתבו לנו, ספרו לנו סיפורים.
ושוב, תודה רבה לכל המאזינים החדשים. זה ממש כיף.
ברוכים הבאים. אנחנו פה כל שבוע. אין לנו לאן ללכת.
זהו. תהיו חזקים, תהיו שמחים.
תחגגו.
תלכו לאליזיאדה. Thank you.